שלום וברכה. אתמול דיברנו על שני אופנים של הכרות. הכרות שכליות בדרך השכל והכרות אינטואיטיביות. זאת אומרת, זה מין תפיסה של המציאות שהיא, זה לא בדיוק רגש, אבל יש מקום לדמיון הרבה בתפיסה מהסוג הזה. כן, והרב דיבר על זה שאצל בעלי חיים התפיסה האינטואיטיבית היא מפותחת יותר מאשר אצל בני אדם בחלק מהדברים, וגם אצל בני אדם שהם פחות מפותחים מבחינה שכלית, אז אנחנו רואים שהתפיסות או הכרות האינטואיטיביות מפותחות, ומכאן אנחנו נכנסים לדברים של הסוגיה פה ביחס ל... ביחס לאישה שמכרת באורחים יותר מן האיש. על כן, זה בעמוד 60, זה משהו כמו שש שורות מן המעלה. על כן, האישה שאינה עומדת לפי תעודתה לקנות דעת הרבה על ידי לימוד, זה אני כבר אומר מראש, זה פסקת טעונה. צריך להסביר אותה טוב, להסביר את השיבושים שיש היום בהקשרים האלה, אבל אנחנו נלמד קודם כל את הדברים של הרב, ואחר כך נתייחס למה שיש היום בהקשרים האלה. על כן, האישה שאינה עומדת לפי תעודתה לקנות דעת הרבה על ידי לימוד, ותכליתה להשלמת סידור העולם לעשות בחפץ כפיה, ואין חוכמה לאישה אלא בפלך, זה ביטוי קיצוני קצת. על כן, יש בה בינה יתרה טבעית בהכרה פנימית יותר מן האיש, בני זה היא מכרת באורחי יותר מן האיש. זאת אומרת, במילים אחרות, היכולות האינטואטיביות של האישה ביחס לתפיסת המציאות בהקשרים מסוימים מפותחים יותר משל האיש. למה? כיוון שמבחינת כן, מציאות הנפש הנשית יש בנטייה הטבעית שלה את הנטייה לטבעיות ונקרא לזה להרגשות הטבעיים, ופחות נטייה לשכליות כמו שאנחנו מוצאים אצל האיש. זה מה שהוא אמר, האישה שאינה עומדת לפי תעודתה לקנות דעת הרבה על ידי לימוד. כן, פה רואים שכן יש מושגים שכליים, כן, עניינים שכליים שקיימים אצל האישה, אבל לא דעת הרבה, כן? לא כמו אצל איש במובן הזה. וגם העניין שלה בהוצאה לפועל, כן, של הפעולה בעולם, הוא יותר נוטה לצדדים המעשיים. זה הכוונה, תכליתה להשלמת סידור העולם לעשות בחפץ כפיה. כן, וזה כמו הביטוי של חז"ל, חוכמה לאישה לבפלך, פלך זה הצד המעשי, כן, של עשיית שם בזמנם, זה היה העשייה של הבגדים, הריגה, כן, זה הפלך. על כן יש בה בינה יתרה טבעית, בהכרה פנימית יותר מן האיש, ובני זה היא מכרת באורחים יותר מן האיש. כי האיש יוכל להכיר ערך האיש שרוצה לדעת תכונתו רק על ידי התבוננות רבה ואורך הזמן. כלומר, התפיסה של האיש את המציאות היא תפיסה שכלית, והעיבוד של ההכרות השכליות הוא מצריך יותר נתונים מבחינת ידיעת המציאות, ואחר כך מבחינת ניתוח המציאות בשכל. כן, זה לא איזה מין הברקה אינטואטיבית כזו. אבל את האורח הבא לזמן קצר לא יוכל להכירו בשכל הניסיוני. השכל הניסיוני הכוונה השכל שצובר את הניסיון מתוך המפגש עם המציאות והניתוח הרציונלי השכלי של המציאות. אבל האישה בהכרתה הפנימית הקרובה להכרה טבעית, כלומר, כי שם מבחינת האיזונים בנפש השכל הוא לא הדבר שתופס את המקום המרכזי, אז היא תכיר את האורחים, כלומר באינטואיציה, וההכרה הטבעית היא לרוב מאומתת מאוד גם אחרי דרישה שכלית כאשר ברוך חכמי לב. זאת אומרת, אם אנחנו נראה שאנשים שיש להם אינטואיציות חזקות של הברקה כזאת של תפיסת המציאות, אנחנו נראה שהם הרבה פעמים קולעים לתפיסה הנכונה של הדברים, כמו שאצל מי שצריך לעשות את התהליך באופן שכלי, יהיה לאחרי הרבה זמן, זאת אומרת, השכל בהרבה מאוד פעמים מאשר את התפיסות האינטואטיביות. כן, זה כישרון כזה של יכולת הקליטה של המציאות, הקליטה של הדבר הנכון וכו'. טוב, אני רוצה להתייחס לכמה משפטים שנאמרו פה, בתוך הפסקה הזאת. כן, זה נראה ככה דבר שלא עובר היום, כן? לא עובר, לא יעבור מסכים. כן, גם מסכים של מחשב, לא רק את כל הערוצים, זה בטח לא יעבור. אבל גם את, סתם, אתה אומר דבר כזה, אישה שאינה עומדת לפי תעודתה, לקנות דעת הרבה על ידי לימוד, כאילו מה, הפכת את כל הנשים להיות טיפשות. צריך לדעת שני דברים חשובים, שמהם יש הרבה נגזרות. דבר ראשון, אני אומר קודם כל מה השכל הישר והתורה אומרים בהקשר הזה, שבהקשר הזה התורה היא מתאימה לשכל הישר בעניינים האלה, בשונה משיבושים שישנם היום. אני אתייחס אחר כך בהמשך לשיבושים שישנם היום, ובעקבות הנקודות מוצא שאנחנו נגיד אותם, שנראה לי שהן פשוטות, אז רואים מה הנקודה המשובשת שבהם. קודם כל, כל יצור בעולם צריך לברר לעצמו מה המאפיינים של התכונות היסודיות של מציאותו. זאת אומרת, כדי להיות מה שאתה, לא מה שזה מישהו אחר, או מה ש... באיזה מקום בעולם חושבים שזה טוב, או... וכו' וכו'. צריך לברר מה המאפיינים היסודיים של המציאות של אותו יצור. וכשאנחנו דנים, וזה בערך את כל היצורים שבעולם, כרגע לא מעניין אותנו הסרדינים שבים כנרת או הקרשים שבים סוף, מה שמעניין אותנו זה המין האנושי. אבל האמת, מה שאנחנו אומרים עכשיו, הוא נכון בערך את כל היצורים בעולם. זה לא נכון רק ביחס לכל היצורים החיים, זה נכון גם ביחס לכל העצים שקיימים במציאות, זה נכון ביחס לכל דבר שקיים במציאות. כל דבר שקיים במציאות, יש לו מציאות מסוימת, מאפיינים. אפשר לקרוא זה תכונות. ויהיה אנחנו ניקח, כן, אחד אני אומר שזה עיקרון כללי, הוא לא נוגע דווקא למין האנושי, אבל אנחנו נתמקד בתוך המין האנושי, ובעניינים שקשורים לשני המינים, לאיש ולאישה, וזכר ונקבה. זה ברור שיש הבדלים, קודם כל בוא נתחיל, פיזיולוגיים, שהם שונים בין איש לבין אישה, כתוצאה מההבדלים הפיזיולוגיים, אני חושב בכלל דן לא על אג'נדות או כל מיני, אני יודע, תכליות, רוחניות וכדומה, אלא להתבונן בשכל ישר בטבע של המציאות. כתוצאה מההבדלים הפיזיולוגיים האלה, נוצרים הקשרי מציאות של החיים טבעיים, הקשרים טבעיים שמוכרחים מההבדלים הפיזיולוגיים האלה. בוא ניתן את הדוגמה הפשוטה. בהבדלים הפיזיולוגיים, לעולם איש לא יוליד, ואישה כן תוליד. זה מציאות. זה מציאות שהיא טבע העולם, מהעולם המוכר לנו, והדבר הזה שהוא טבע העולם, הוא לא נוגע אפילו למין האנושי, זה נוגע ביחס לכל מיני בעלי החיים. בכל, בדרך אגב, זה גם בעצים, זה נכון. שיש עץ זכר ויש עץ נקבה. יש חתול זכר ויש חתול נקבה. יצור הנקבי, אצלו תלויה ההולדה. לא בחור לקרוא לנקבה בגלל שבחור, זאת אומרת, השם שקוראים ליצורים ממין מסוים שבו הפריון נעשה, הוא היצורים הנקביים. וזה לא קשור בכלל למין האנושי, זה טבע שקיים. אני רוצה לגזור מהטבע הזה שתי השלכות. ושוב, אנחנו הולכים על פי השכל הישר, על פי הטבע של העולם. יש שתי השלכות חשובות על פי הטבע הזה. השלכה אחת מעשית, והשלכה השנייה נפשית. השלכה המעשית, זה כמו שאמרנו, מי שיוליד בפועל את הצאצאים, מי שיוליד בפועל את הצאצאים, זה תהיה אישה, מי שיוכל לגדל אותם, על פי מה שמתאים להם, ואני כרגע לא דן על הנפש, תכף ניגע בנפש, בשלבי החיים הראשוניים, מה שנקרא גיל היניקה לפחות, זה תהיה האישה. ובהנחה שהיום כבר גם מבחינה מדעית מסכימים אליה, שהיניקה זה ההזנה הטובה ביותר, ושוב אתם שמים לב, לא מדבר בכלל אפילו לא על רמת הנפש, מדבר על ביולוגיה פשוטה. בהנחה שהיניקה זה המזון הטוב ביותר לתינוק, וכמו שאמרתי, ככל שעובר הזמן, אז האמת זה גם מכל מיני אג'נדות, אבל מכל מקום, זה גם נכון, גם מבחינה מדעית, במובן של בדיקות כימיות וכדומה, אז זה אומר שבשלבי החיים הראשונים, נניח, שוב, עד גיל שנתיים בטבע, זה יכול לקרות, תהיה תלות. כן? תלות בסיסית, פשוטה, בין הצאצאים שנולדים לבין האישה. עד עכשיו זה רק ביולוגיה. בוא נוסיף היבטים שקשורים לפסיכולוגיה. לפסיכולוגיה הבסיסית, שכל מי שלא מתכחש לטבע המציאות, זה פשוט. זה ברור שמבחינה פסיכולוגית, מבחינה נפשית, להעניק, ושוב אני נשאר עדיין בתחום הצאצאים, להעניק לצאצאים את מה שנדרש להם במובן הרגשי, האם, כלומר הנקבה, היא הרבה יותר מוצלחת מאשר הזכר. והראיה, אני יכול להביא לכם ראיה מצאנו מהבית, הילדים שנכנסים, רואים אותי בחדר, שואלים אותי איפה אמא? איפה אמא? מה הייתי? נכון? תאר לעצמי, גם אתם, מרים טלפון הביתה, אבא שלכם עונה, שלום, מה שלומך אבא, ברוך השם, איפה אמא? נכון, למה? כי אפילו בגיל מבוגר, הצד הנפשי הרגשי, הוא קיים אצל האמא. ככה זה, זה טבע העולם, ככה זה שיצר אותו. עכשיו בוא נחשוב על השלכה נוספת כתוצאה מהטבע הפשוט הזה. זה אומר שבטבע העולם, הזקיקות הנפשית, כן, אם קודם דיברנו על הטיפול הפיזי, שזה בשנה, שנתיים הראשונות בגלל היניקה, מצריך את האם להיות מסורה מבחינה מעשית לגידול הפיזי, בד בבד עם זה יש את הצרכים הרגשיים הנפשיים שהם לא נגמרים בשנה שנתיים הראשונות. גם בשנה שנתיים הראשונות זה ככה. אבל גם אחר כך, וזה ממשיך עד שנים ארוכות. זה טבע העולם. היום אנחנו יודעים גם כן, שאם אנשים בילדותם לא קיבלו את החום הזה ואת הרגשות האלו, הטבעיות, זה דברים שאחר כך משפיעים על ההתפתחות של האדם, מבחינה מנטלית. עכשיו בוא נמשיך בכיוון הזה. מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שכדי לקיים את המין האנושי, אנחנו זקוקים לדמות הנשית הזאת שתהיה זמינה באופן משמעותי לצאצאים שלה, לצרכים הפיזיים שלהם ולצרכים המנטליים שלהם, הנפשיים שלהם. לאיש, זה נושא אפשר לעצור להסביר את התפקיד שלו בתוך כל העניין של המשפחה, ושוב, אני אומר רק באופן טבעי אנחנו בוחלים את הדברים כרגע. ברור שמסקנות התורה זה בדיוק זה. זה לשם התורה מכוונת את הדברים. להיות נאמנים לטבע הזה. ולא בגלל שהתורה היא טבעונית, אלא בגלל שהתורה היא מכוונת למגמה של השם. והמגמה של השם היא תמונה קודם כל בטבע המציאות. כדי להקשיב מה הקדוש ברוך הוא רוצה, צריך תלמיד להתחיל מטבע העולם. ואיך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם על פי הטבע שלו, הגופני והנפשי, כשאנחנו מקשיבים טוב, אנחנו רואים מה המגמה שלו. ולכן זה גם האמת התורנית. אבל היא מיוסדת על הדברים הפשוטים האלה. כן, כמו שאמרנו. עכשיו זה אומר שאם עכשיו אנחנו נכנס לשאלה, כשאנחנו מדברים על הייעוד הטבעי של האישה, נכנס לשאלה באיזה תחומים היום אנחנו חיים חיים משוכללים מבחינת הלמידה וכדומה. באיזה תחומים ברור שהאישה תצטרך כדי להוציא את עצמה לפועל? ושוב, זה כדי להיות מה שהיא, אנחנו לא קופים עליה שום דבר אחר. אנחנו הקשבנו לטבע הזה. להוציא את עצמה לפועל, היא תצטרך כמה שיותר להעצים אצל עצמה את האימהות. את המיעוט, כמו שאמרנו, היא ממשיכה לכל החיים. כן, גם ילד בגיל 30 צריך אימא. וגם בגיל יותר מבוגר אני אגיד לך. ככה זה. לא במובן הטכני. אתה באיזשהו שלך, אתה צריך משהו שתפלל עליך, שכשאתה לא תרגיש טוב, אז יהיה אכפת לו ממך, ויהיה רגיש לצרכים שלך, וכשהוא יראה אותך, אז הוא יגיד לך, מה קרה, אתה לא מרגיש טוב. כן? זה צורך אנושי. האימהות הזאת זה עד 120. זאת הסיבה שאנשים בעם ישראל שנחשבות בדוגמה לכל הדורות כולם, איך הן נקראות? אימהות. נכון? אנחנו לא קוראים להם מהנדסות, ולא קוראים להם מתקנות העולם, ולא קראנו להם הנביאות. אפילו נביאות לא קראנו להם. קראנו להם אימהות. כן? כי זה הנקודה. זה טבע עולם, ככה כשהוא יצר אותו. כמובן צריך להתייחס לשינויים שהראו במציאות ב-200-300 שנים האחרונות, אתה מתייחס אליהם, אבל צריך לזכור, כל שינויים שקורים בעולם, לא נכון שהם ישנו את הטבע הבסיסי. הם צריכים לשכלל אותו, להעמיק אותו, אפשר להעשיר אותו, ולהוסיף כל מיני צדדים נוספים. זה אפשר, הכל זה בסדר. גם להעשיר זה בסדר. כלומר, להוסיף עוד צדדים. אבל בשום פנים ואופן זה לא יכול לבוא על חשבון הדבר היסודי והבסיסי. זה דברים פשוטים. עכשיו אני מדבר על הדברים שהשתנו בעולם. מה שנקרא סוגיית מעמד האישה. בעבר, באופן כללי, וזה לא נוגע ביחס לנשים, זה נוגע גם ביחס לגברים וגם ביחס לילדים. העולם היה בנוי בצורה היררכית. ולצערנו, ההיררכיה הזאת הייתה לא היררכיה של גדולה מוסרית, אלא היררכיה שבנויה על כוח. מי שהיה חזק, היה מנצל את מי שתחתיו. אם אתם למדתם בהיסטוריה על המשטר של ימי הביניים, חברתי, כל המהפכות החברתיות שקרו ב-200, 250 שנה האחרונות, מהפכה צרפתית וכל המהפכות שקרו בכל המקומות של שינוי המשטר, היו סביב הנקודה הזאת. המאפיין של המשטר הזה זה משטר היררכי, שיש חזקים, חזקים זה הכוונה עשירים, בעלי כוח, בעלי אמצעים, שהם נצלים את החלשים. כן, זוכרים את הפירמידה שעשו לכם שם בכיתה זה היה זין. כן, אז יש שם, מי נמצא הכי למטה? הווסל, נכון? הוא הכפרי הזה שעובד שם בשדות. מי נמצא למעלה? הקיסר. ומי הקיסר עד אליו? יש כל מיני, כן, בעלי דרגות שונות. נכון? יש את הדוקס ויש את זה שמתחתיו. כן, עד שאתה מגיע לווסלים האלה. שהם איזה עובדי אדמה כאלה. או עצמיתים. כל מיני שמות שקראו לאנשים האלה. או עבדים במקומות אחרים. זה לא קשור לנשים, האנשים האלו הוא גברים. אבל ניצלו אותם, כי העולם היה בנוי באופן לא מוסרי, והמעמדות החברתיים היו כאלה שהם חזקים שהם נצלים חלשים. חוץ מהחולשה הזאת שהייתה נמדדת על פי הכסף של האדם, ועל פי איכות הרשעות של השליט, היה עוד חולשה. ילדים הם חלשים יחסית למבוגרים, הם חלשים פיזית, הם חלשים מבחינה מנטלית, הם חלשים מבחינה שכלית, וניצלו אותם, ניצלו ילדים לכל מיני עבודות כפייה ושמו אותם בכל מיני מקומות, כשעבדו קשה, מחות פחם ישר מתחת לאדמה, ילדים שעובדים שעות ארוכות בלי לראות אור יום. עוד ניצול, שהוא שייך לסדרת הניצולים הזאת של בעלי הכוח, היה ניצול של נשים. כי גם נשים הן חלשות. נשים הן חלשות מבחינה פיזית, זה טבע העולם. נשים הן גם כן באותו זמן, ושוב, זה הכל על פי הקשרי המציאות, שהיו גם הן הרבה פעמים פחות משכילות במושגי ההשכלה של פעם, ששם זה לא גאוני הדור, אבל גם שם, באופן יחסי, היה גם כן פער בין השכלה הגברית להשכלה הנשית. וזה גם יוצר חולשה, כי ברגע שאתה פחות חכם, אתה פחות מבין את העולם, אתה פחות יודע, אתה חלש. והם נצלים את החלשים. בגלל המצב החברתי הזה, בגלל המצב החברתי הזה, היה צורך בתיקון. וזו הברכה הגדולה שהייתה בתנועה של התיקון, וזו תנועה כללית, כמו שאמרתי, להפסיק את ניצול החלשים על ידי החזקים. וזה בא לידי ביטוי בשלושת הדברים שאמרנו. בעלי הכוח, הכסף, לא ינצלו את אלו שהם עניים, או הפועלים, או כל מה שזה לא יהיה. מה שלכם היום פשוט, שיש זכויות לפועל ולעובד הזר, ולכל מיני חוליות יותר חלשות, נקרא לזה ככה מבחינה חברתית, זה כתוצאה מהתפתחות שקרתה. בעבר זה היה מצווה לנצל אותם. וזה שיש איסור עבדות ברוב המדינות שבעולם, בגלל הדיכוי שכלול בדבר הזה, זה התפתחות מוסרית, חברתית. אבל בעבר זה לא היה ככה. במסגרת הרפורמות האלה, היה גם את הפמיניזם. כן? שבעצם העניין שלו, היסודי, היה להעצים את המעמד הנחות הזה של האישה שניצלו אותו. וגם נהנו מהנחיתות הזאת, כמו שנהנו, כמו שאמרתי, עם שאר המעמדות הנמוכים. זה דבר מעולה שקיים בפמיניזם הזה. טוב, אנחנו נעצור פה לפני, בעזרת שמילי נדר מחר, אנחנו נמשיך לראות מה התגלגל עם הפמיניזם הזה, ואן הגענו היום כתוצאה ממנו. ואיך זה באיזשהו שלב שלו התחיל להיות סותר לגמרי את הטבעיות כמו שדיברנו עליה מקודם. ונצטרך אחר כך לגוע בסוגיה שלישית, מה אחרי הכל אנחנו כן לוקחים ממנו, ואומרים שזה דברים חיוביים שקיימים בו, ומה מה, מה כיוונים שיכולים להיות קיימים היום, ואיפה אנחנו לא מתבלבלים ולא טועים בסוגיה הזאת. טוב, עד כאן.